ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום בבא בתרא דף קכ"ד. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל משורה אחרונה בדף קכ"ד עמוד א'. כנראה ששיעורנו היום יכלול גם דף קכ"ה, זה ימשיך עד שורה ראשונה בדף קכ"ו עמוד א'. לפני שניכנס לתוכן הגמרא, אנחנו לפני תשומת ליבנו לשוליים בצד, יש לנו נושא מבנה. המעוין מופיע, וכתבנו סדרה של פסקי הלכה המכריעים במחלוקת רבי ורבנן הנ"ל. בסוף שיעורנו הקודם עסקנו במחלוקת בין רבי וחכמים, ונסתכל למעלה בדף קכ"ד, ויש שם ברייתא, כפי שאתם רואים במסגרת. רק נקרא ביחד את השורות הראשונות כדי לרענן את הזיכרון. שם כתוב בשורה שלישית מראש העמוד: אין הבכור נוטל פי שניים בשבח ששיבחו נכסים לאחר מיתת אביהן. רבי אומר, אומר אני, בכור נוטל פי שניים בשבח ששיבחו נכסים לאחר מיתת אביהן, אבל לא בשבח שהשביחו יתומים לאחר מיתת אביהן. אין צורך לחזור על זה, הרי למדנו את זה בשיעור הקודם, אבל רק לזכר במחלוקת תנקמה או חכמים ורבי, אנחנו עכשיו נתקדם. אמר רבא בר חנה, אמר רבי חיה, עשה כדברי רבי עשה, כדברי חכמים עשה. אם מגיעים לבית דין לפסוק בענייני ירושה, והדיין פסק כמו רבי, בסדר, אנחנו לא נאמר שהוא טעה בדבר משנה. במסכת סנהדרין לומדים שיש רמות שונות של טעויות שיכול להיות על ידי בית דין, וטעות בדבר משנה, דבר ששנוי במשנה, הוא טעות שגורם לכך שהדין חוזר. לא אומרים את זה פה אם הדיין פסק כמו רבי, למרות שרבי הוא כאן שיטת יחיד. וכן אם פסקו כדברי חכמים, עשה, כוונה הדין יישאר כך. אנחנו ממשיכים לעמוד ב'. מה הסיבה שרבא בר חנה אומר את מה שהוא אמר? מספקא ליה, אי הלכה כרבי מחברו ולא מחבריו, או הלכה כרבי מחברו ואפילו מחבריו. כשיש מחלוקת בין רבי והרבים, זאת אומרת רבי הוא שיטת יחיד, האם בכל זאת נפסוק כמו רבי? כי רבי היה במעמד כזה, נגיד, גדול ומכריע בפסק, שאפילו נגד רבים נוכל לפסוק כמותו, או רק במקרה שרבי חולק על קולגה, על שיטת יחיד, פוסקים כמו רבי, אבל לא בזמן שהוא חולק על רבים. אז הרבה היה מסופק בנקודה הזאת שהוא חלק מכללי הפסק. יש במסכת עירובין, והרשב"א מציין את זה, סוגיה בנושא כללי הוראה, כללי פסיקה. אז לרבה, בקשר לרבי, היה את הספק הזה. אתם רואים את הפס הכפול בצד, יש לנו שוב פעם כותרת נושא מבנה. הפס הכפול מסביר הסברים לפסקים. קיימת מחלוקת אי אמינן הלכה כרבי מחברו, או אפילו מחבריו, לשון רבים, אפילו נגד הרבים. ובינתיים ראינו את גישתו של רבא בר חנה, שהוא ציטט רבי חייא. ממשיכים בגמרא לעוד דעות. אמר רב נחמן, אמר רב, כאן רב נחמן מצטט את רב, ועוד שתי שורות רואים שוב פעם מעוין סביב רב נחמן, אבל שמה זה רב נחמן דידי, מה שהוא אומר בשם עצמו, על דעת עצמו. אז יש כאן, לכן זה הסיבה שכיווכבנו, קודם אמר רב, ואחר כך דידי. אמר רב נחמן, אמר רב, אסור לעשות כדברי רבי. זאת אומרת, להעניק לבחור פי שניים, גם בשבח ששפכו אחר מיטת אביהן לפני החלוקה, בין הבנים זה יהיה טעות, אסור לעשות ככה. כסבר, זה רב נחמן שמצטט את רב, הוא בדעה הלכה כרבי מחברו ולא מחבריו, אז מה פתאום שתפסוק כמו רבי בזמן שהחכמים הרבים חולקים עליו ולא מעניקים לבחור פי שניים באותם שבחים. ורב נחמן דידי אמר מותר לעשות כדברי רבי, כסבר הלכה כרבי מחברו ואפילו מחבריו. אמר רבה, אסור לעשות כדברי רבי, ואם עשה, עשוי. כסבר, מתין יתמר. המילה מתין הוא, הוא מילה, מילה בעל משמעות בענייני פסק הלכה. ומה מתין בא לומר לנו? אז הרשב"ם ממול אומר, מתין יתמר, כך נאמר בבית המדרש. מתין את הדין אחר דברי חכמים לדון כן לכתחילה, וזאת אומרת שהבחור לא יקבל פי שניים באותם שבחים שהשביחו הנכסים אחר מיטת אביהן. ומיהו? אי עבד כרבי, עבד ולא מהדרינן עובדה, כאילו ולא מחזירים את הדין. אם פסקת כמו רבי ונתת לבחור פי שניים באותם שבחים, ואחי מפרשים לכל מתין איתמר שבגמרא. נחזור לגמרא שלנו, פה מופיע עוד סימונים, סימונים חדשים. בצד יש לנו נושא ומבנה, ואנחנו נראה פה המשולשים מבליטים שתי גרסאות בספרי. הספרי זה שם, או כפי שנראה את זה בגמרא, שער ספרי דבי רב, בניגוד למדרש, ספר המדרש על ספר ויקרא בתורה, שגם קוראים לו תורת כהנים או הספרה. יש מדרש, ספרי מדרש על שמות, קוראים לזה מחילתה, על במדבר וספר דברים, ואנחנו הולכים לקרוא להם על במדבר ודברים ספרי, והגמרא קוראים לזה שער ספרי דמירב. אני יודע שער בלמעוטה או בלהפוקה הספרה על ספר ויקרא. כן, אנחנו מתייחסים לפסוק במסך, בספר דברים, בפרק כ"א. אז ההבנה או הדרשות על הפסוקים האלו מופיעים במדרשים שבגמרא נקראת שער ספרי דברי רב, או כמו, כפי שאנחנו קוראים לזה, הספרי. אז אנחנו נראה פה בגמרא שתי גרסאות בספרי עם מסקנות שונות. הפס הכפול שנראה הוא מבליט מסקנות שונות בדרשת הפסוק בכל אשר ימצא לו, שזה בספר דברים פרק א'. מה זה בא למעט? שם אנחנו אומרים שבכל מקבל פי שניים בכל אשר ימצא לו, מזה הוא כן מקבל פי שניים, ומשהו אחר הוא לא מקבל פי שניים. וזה, מה זה בא למעט? כעת חוזרים לגמרא. תני רב נחמן בשאר ספרי דבי רב, כאילו הוא לימד בספרי, כולל המדרש על הפסוקים בספר דברים, בכל אשר ימצא לו, פרט לשבח שהשביחו יורשים לאחר מיטת אביהן. אז אנחנו פה הבלטנו גם כן, תשימו לב על עוד סימונים שלא אמרנו מקודם, הבלטנו עם צורת הרגש, מילה פרט, פרט זה בא, מה זה בא למעט. וגם תשימו לב לקבקוב, הבלטנו פה את המילה יורשין. אז לפי גרסת רב נחמן בספרי, הפסוק בא למעט שהבחור לא יקבל פי שניים משבח שהשביחו היורשים, שאם היורשים השקיעו בנכסים של אביהן ועקב או תודות לאותם ההשקעות הנכסים השביחו, מזה הבכור לא יקבל פי שניים. אבל שבח ששפכו נכסים לאחר מיטת אביהם, כאילו מעצמם הנכסים השביחו, פירות סמכו לבד בלי תוספת השקעות או עליית מחיר בשוק, זה שבח, שבח ששיבחו נכסים מעצמם, ממילא. למדנו על זה בסוגיות הקודמות. מזה שקיל, הבכור כן זכאי לקבל פי שניים, ומני רבי היא, זה אליבא דרבי, הרי רבי העניק פי שניים בשבח ששיבחו נכסים, בתנאי שזה שבח דממילא. לפי רבנן, גם שבח דממילא שבא מעצמו, הבכור לא היה מקבל. וכאן יש מדרש שממעט רק שבח שהשביחו היורשים. אז זה אליבא דרבי. תני רמי בר חמא בשער ספרי דבריו, גרסה אחרת. בכל אשר יימצא לו, זה הבכור מקבל פי שניים בנכסים שהיו אצל אבא שלהם בשעת מיטתו, פרט לשבח ששיבחו נכסים לאחר מיטת אביהן, מזה הבכור לא יקבל פי שניים. וכאן בואו נראה מה הדגשנו, ששיבחו נכסים, וכל שכן שבח ששביחו יורשים לאחר מיטת אביהם דולא שקיל, זה ודאי הוא לא יקבל פי שניים. ומני מי זה אליבא דמן, לפי מי זה שהבכור לא מקבל פי שניים משום שבח שהופיע שהתגשם אחר מיטת אביהם? רבנן, היא זה שיטת הרבנן, בכל שבח הוא לא מקבל פי שניים. ממשיכים בעוד עוד, יש לנו עוד סימונים, סימונים חדשים בצד, תחת הכותרת נושא מפנה, הצועת בית שרואים דעות שונות של אמוראים בנטילת פי שניים במלווה. אנשים היו חייבים לאבא שלהם, של אותם יתומים, כסף, היה בן בכור, מה הדין של קבלת פי שניים בכספים שאנשים היו חייבים לאבא שלהם? אלו הם כספים שהוא לא גבה בחייו. יש גם סימון פפיון שמבליט את המילה למן. בירור, אליבא דמן, רבי או רבנן נאמרו הדברים. אז אנחנו נראה רב יהודה אומר בשמו של שמואל משהו, ונברר לפי מי הדברים נאמרו. וגם בהמשך אנחנו נראה השיטת של שלחו מיתם, זה הלכות שבא מיתם מארץ ישראל, מה הם אמרו, גם כן התייחסו לעניין של פי שניים בעניין מלווה, וגם שם הגמרא תתייחס לפי מי נאמרו הדברים של שלחו מיתם. הערה, יוצא מכאן מחלוקת אמורים בתוך שיטת הרבנן, אם בכור נותר פי שניים במלווה בשטר. זאת אומרת שטר שהאבא שלהם החזיק כדי לגבות חוב, וחוקים בסברה עם הד נקית בשטרה כמן דגביה דמי. וכן איתה ברשבם, אמרנו שגם ברשבם הוא מבליט את זה. אם כך הם הדברים, אז אנחנו יודעים שלפי הרבנן הבכור אינו מקבל פי שניים בשבח ששיבחו נכסים אחר מיטת אביהם. נגיד שזה בגדר ראוי לפי החכמים ולא מוחזק. איך אנחנו נתייחס לשטר שבידי אביהם? האם זה נחשב שכאילו הסיפור נגמר שהוא כבר גבה את החור, ואם כן אז הבכור יקבל פי שניים, או לא מסתכלים על זה ככה? נחזור כעת לגמרא. אמר רב יהודה אמר שמואל, אין בכור נותר פי שניים במלווה למען. אם למה לרבנן, אם שמואל, רב יהודה אומר בשם שמואל, הדין הזה לפי הרבנן, אז זה כנראה מיותר, זה פשיטה שכך, אז לא היה צורך לשמוע לומר דבר שהיינו יכולים לדעת מעצמנו. אז הגמרא אומרת, אי למה לרבנן, השתא שבחא דאיתי ברשותי אמרי רבנן לא שקי מלווה מבעיה. אנחנו נסתכל ברשב"ם קצת למטה מפה, יש לנו כוכבית בתוך הרשב"ם, שבחא דממילא, כגון חפורה והבו שוב לי. ראינו את זה בעמוד א', שאם האבא מת והשדה היה מלא רק שחת, זה תבוע כשהיה רק מתחיל לגדול, ועד שחלקו את הנכסים נהיה שיבלים, שמוחזק קצת באותה נכסים. אותו אבא היה כן כבר מוחזק בשדות האלו, והרבנן אמרו על כזה דבר הבכור לא מקבל פי שניים, למרות שאבא כבר היה קצת מוחזק בזה. מלווה הרשב"א ממשיך, די אינו מוחזק כלל במעות אלא בשטר, תבין נאי רבי אמר נייר סתם נייר מבעיה. ברור שלפי הרבנן הבכור לא זכאי לקבל פי שניים בגביעת החוב הזה אחר כך. אז נחזור לגמרא, אלא לרבי. כנראה שרב יהודה אמר שבכל לא יקבל פי שניים במלווה, זה חידוש אליבא דרבי. למה אני אומר זה חידוש? לפי רבי ראינו שהבכור מקבל פי שניים בשבח ששיפכו נכסים לאחר מיטת הבן, אבל לא עד כדי כך שגם בחוב שיגבו אותם יתומים זה הבכור לא יקבל פי שניים לפי רבי. שורת הגמרא יפה, ואלה עד איתניה, יש כאן בויתה, ירשו שטר חוב, בכור נותן פי שניים, בין במלווה, בין בריבית. נצא מהנחה שמדובר פה בעלווה שניתן לעובד כוכבים. עובד כוכבים מותר לגבות ריבית, הרי מדין תורה, הלוואות בין, בין יהודים יש איסור גביעת ריבית, אבל במעקום, מעובדי כוכבים מותר לגבות ריבית. אז יש כאן ירושת שטר חוב, והבכור כן מקבל פי שניים בעצם החוב וגם בריבית. מני, לפי מה שאמרנו עד עכשיו, מי היה עומד מאחורי המקור הזה? לא רבי ולא רבנן. שללנו רבן ממש מיד, ואפילו אפילו רבי אמר שהוא לא יקבל פי שניים בחוב. אז לאור הברייתא כאן שחייב להיות איזו תנא מאחוריו, אז לפי מי אמר רב יהודה שוב פעם את דבריו שאין הבכור נותן פי שניים במלווה? הגמרא ממשיכה לעולם לרבנן. רב יהודה למעלה בשמו של שמואל אמר שאין הבכור נותן פי שניים במלווה, הוא אמר דבריו לפי הרבנן. הברייתא באמת לפי רבי שהבכור כן יקבל פי שניים בחוב. שאלנו מקודם, אבל אם זה אפילו רבנן, הרי זה נראה פשיטה. הגמרא עונה ואית צריך, לא, אני בכל זאת כן צריך, ורב יהודה משמעו לומר אני בדרבנן שבכור לא מקבל פי שניים במלווה. למה? סל כדאי תחמינה, הייתי חושב לבד, בלי רב יהודה מלווה, כאבן דנקית שטר רבי, כמעט דלגב ידמי, מאחר שהאבא הזה, לפני שהוא נפטר, הוא החזיק בשטר, החוב כתוב בשטר, אז בעינינו כאילו הכספים כבר בכיס שלו. ואז היה ראוי לבחור, היה הבחור יכול לקבל מזה פי שניים. כמה שמלן, לכן רב יהודה משמר צריך לבשר לנו שלא כן הדברים, שזה לא כמן דגביה דמי. שלחו מטעם, אמרנו זה דעה שונה בעניין נטילת פי שניים במלווה. שלחו מטעם, בכור נוטל פי שניים במלווה אבל לא בריבית. רק תשימו לב, בואו ננווט עם הסימונים שלנו. הבית הקודם הבליט שיטה שאומר אין הבכור נוטל פי שניים במלווה, שלחו מטעם הבית השני אומר בכור כן הוא נוטל פי שניים במלווה. הוא עושה פה חילוק בין מלווה לריבית. הריבית זה נחשב ראוי גמור, זה מעולם לא היה ברשות האבא, אבל המלווה ההלוואה אינו הם כספים שהיו ברשות האבא, רק שהוא נתן אותם למישהו בתור הלוואה, ולכן זה שונה מהריבית שמעולם לא היה ברשות האבא. ולכן הבחור בבניין הגוף החוב הוא יכול לקבל פי שניים למען שלחו מטעם אמרו את מה שאמרו לפי מי אי למה לרבנן, זה פשוט לא יכול להיות. השתה שבחה דעיתי ברשותיה מרבנן דלא שקיד, שבח שהתגשם בתוך נכסים שהיו כבר ברשות האבא, אבל מאחר שמדובר בשבח הבכור לא מקבל פי שניים. מלווה ממאיה, אלו הם כספים שלא היו ברשות האבא בשעת מיטתו, ודאי שהבכור לא יקבל פי שניים מזה. אז שלחו מטעם אלא לרבי, הם אמרו דבריהם כנראה לפי רבי שבכור כן מקבל פי שניים בשבח. הגמרא מקשה, ולרבי בריבית לא, הרי שלחו מטעם אמרו שהם מקבלים, יש פי שניים במלווה אבל לא בריבית. לפי רבי הבכור מקבל פי שניים אפילו בריבית, והתניא רבי אומר בכור נותר פי שניים בין במלווה בין בריבית. אז שלחו מטעם שחלקו בין הגוף החוב והריבית לפי מי אמרו את דבריהם. לעולם רבנן היא, ומלווה כמן דגב ידמי. אז שלחו מטעם אמרו דבריהם לפי הרבנן, ומלווה הוא יותר מוחזק מצידם מנכסים ששיבחו מעליהם. למה? כי המלווה מאחר שאותו אבא החזיק בשטר, זה כאילו זה כמעט אגב ידמי, זה כאילו כבר גבוי, כבר הכספים בכיסו היו בשעת מיטתו, ולכן זה בגדר בכל השיעים מצא לו שהבחור יכול לקבל מזה פי שניים. רק נשים לב איך שהבלטנו את עם הסימונים שלנו, תשימו לב לחיצים בצד, בצד הגמרא, זה היה בסוף דבריו של רב יהודה משמעין, הוא היה בדעה שבפי הרבנן שטר הוא אינו כמן דגביה. זה החץ הראשון מפנה תשומת ליבנו למה שכתבנו בין השורות, דלאו כמן דגביה. החץ השני שבסוף דבריו של שלחו מטעם, שגם הם פירשו שיטת הרבנן, שלפי הרבנן במלווה הבכור כן יכול לקבל פי שניים מלווה שגבו אחר מיטת אביהן, כי השטר שהיה ברשות האבא כמן דגב ידם, זה היה כמו כאילו הכספים כבר היו ברשותו. בצד יש לנו נושא, מתי אמרינן דבכור נותר פי שניים במלווה? ועד עכשיו דיברנו, ראינו מחלוקת לפי הרבנן אם הבכור מקבל פי שניים במלווה. אם אנחנו ננקוט בשיטה שאומרת שכן בכור כן מקבל פי שניים במלווה, בכל זאת יהיה מחלוקת בין רבא ורב נחמן, תלוי איך היתומים האלו גבו את החוב. יהיה מחלוקת רבא ורב נחמן אי בגבו היורשים קרקע או בגבו מעות. אנחנו כדי להסביר קבלת פי שניים במלווה בתוך שיטת הרבנן, אנחנו חייבים להעמיד גביית החוב כאילו החוב היה מוחזק בידי אביהם בשעת מיטתו. אבל מתי אומרים שכאילו מוחזק? למרות שהיה שטר, זה לא מספיק בקטע הזה. ואנחנו נראה, שוב פעם אני חוזר, מחלוקת בין רבא ורב נחמן, אם גביית החוב היה בקרקע, אז נגיד דבר אחד. אם גביית החוב הייתה בכספים, במזומנים, אז יכול להיות משהו אחר. נפנה שוב פעם לגמרא. אמלי רב אחא בר רב לרבינה, איקלה המימר לאטרין. המימר בא למקומותינו, למקומנו, ודריש בכל נותר פי שניים במלווה, אבל לא בריבית. ראינו דבר כזה בשמם של השלחו מיתם. אמר לי רבינה, אמר לרב אחא, נהרדאי, אתה ציטטת את המימר הוא חכם מנהרדאה. יש עוד חכמים ששייכים לאסכולה, לבית מדרש של נהרדאה. אז רבינה מאיר שנהרדאי כמו המימר לתעמיו, הוא אומר דבר שמתאים לעוד דעות שיצאו מנהרדאה. למשל למשל רב נחמן, רב נחמן גם כן היה אחד מנהרדאה. אז נהרדאי לתעמיו דיאמר רבא, ואנחנו נראה פה רבא ובשוע הבא גם רב נחמן, שהם בדעה שבחור מקבל פי שניים בחוב אביהם. הרשב"ם הוא מאיר שמה שנאמר פה נהרדאי לתעמיו, הוא לא בא למעט רבא, רבא לא היה מנהרדא. זה לא כאילו רב נחמן הוא כמו המימר ורבא לא. לא, זה לא נכון. רבא ורחמן שניהם מסכימים בעיקרון שבכל מקום נותר פי שניים במלווה. אבל יהיה מחלוקת פה, כפי שהצגנו את זה מקודם, תלוי במה גבו את החוב, איך גבו את החוב, אם בקרקע או במזומנים. אז נמשיך בגמרא. דאמר רבא, גבו קרקע, יש לו, גבו מאות, אין לו. אם היתומים גבו קרקע בחוב במלווה, בחוב מלווה שהיה אצל אבא שלהם, אז הבחור יקבל פי שניים. אם גבו מאות מזומנים, אז אין לו פי שניים. יש סברות לדברים האלו שניכנס להם אחר כך. רב נחמן אומר ההפך. רב נחמן אומר גבו מאות יש לו, גבו קרקע אין לו. וכפי שאמרנו מקודם, מוקדם יותר, הכל תלוי איך, מאחר שאנחנו מדברים, אם נניח שמדברים מתוך, בתוך שיטת הרבנן, חייב להיות מצב של מוחזק. כמה מוחזק הם היו, כמה מוחזק האבא היה בגביית החוב. הרי הוא לא גבה את החוב בפועל, אבל אפשר להסתכל על זה כאילו הוא גבוי. אז אנחנו רק נגיד את הספרות בעל פה, כל מי שרוצה הוא יכול לראות, לעיין ברשב"ם. לפי רבא למשל, הוא אמר גבו קרקע יש לו. למה? למה בגביעת קרקע אנחנו נסתכל על הקרקע הזה כאילו הוא היה כבר ברשות האבא שלהם? וההסבר לזה, שמאחר שזה היה שטר, מלווה בשטר, זה גורם לכך שהקרקעות של הלווה משועבדים למלווה, כאן האבא. כבר בחייו היה לאבא הזה שיעבוד על הקרקעות. זה כאילו היה לו משכון בידו. אם זה כך, אז האבא עצמו כבר היה מוחזק בקרקעות האלו שהיתומים בפועל גבו אחר כך. אבל מה עוד? נכון שהאבא הזה הלווה כספים מזומנים, אבל הכספים שגבו בסופו של דבר לא אותם מטבעות, זה משהו אחר, זה חדש. לכן אי אפשר להגדיר אותם כאילו אבא כבר היה מוחזק בהם. לפי רב נחמן ההפך. לפי רב נחמן, אם היה גבייה של כספים, הוא מסתכל, לא מסתכל על המטבעות, אותם מטבעות, כן, לא, אלא באופן כללי. האבא זה היווה מאות, הוא מקבל מאות בחזרה, זה מה שהוא נתן, הוא מקבל בחזרה. נכון, זה לא, זה עוד לא בחייו, אבל מאחר שזה אותו דבר, אותו סוג פריט, אז זה נחשב כאילו האבא שלהם כבר היה מוחזק במטבעות. אבל קרקע, הוא לא היווה קרקע, הוא אבא זה היווה מאות. מה שהוא מקבל אחר כך, קרקע זה משהו אחר, זה חדש, זה לא, אי אפשר להגדיר את זה כאילו האבא היה מוחזק בהם. אמרנו את הסברות, אנחנו נתקדם בגמרא. נשים לב שיש כאן קושיה ארוכה, מתחיל פה, אביי מתחיל קושיה, וזה ממשיך עד כמעט סוף קוף חף ה' עמוד א', עד ארבע שורות מסוף, כפי שאתם רואים בסימונים. אמר לאביי לרבה, גם שמנו א', ובשורה חמישית מראש עמוד אתם רואים ב', אביי מעלה קושיות נגד רבה שהוא דיבר ישירות אליו, וקושיות על רב נחמן. אז הוא אומר כך, לדידך קשיה, לרב נחמן קשיה, לדידך קשיה. אנחנו ממשיכים דף קוף חף ה', לדידך קשיה נגדך רבה, מה ישנה מאות דלו? למה אתה אמרת שבגביעת מאות אז הבחור לא מקבל פי שניים? דלו הני מאות שווה גבוהון, מה שהם גבו המזומנים, הכספים, המטבעות, זה לא אותם מטבעות שהאבא היווה. אלו הם לא מטבעות שהיו ברשות האבא, כן, זה הביטוי שוב פעם, דלב אני מאות שווה גבוהון, מה שהיתומים גבו אחר כך זה לא מאות שהיו ברשות האבא שלהם בשעת מיטתו. קרקע נמי, שאתה כן מאפשר לבחור לגבות מקרקע פי שניים, אבל מה לב הקרקע שווה גבוהון, זה לא אותו קרקע שהאבא שלהם השאיר. ועוד, כאן יש קטע קצר בגמרא, אבל הוא דרוש הרבה הסבר, ואנחנו ננסה לעשות את זה דרך הרשב"ם. חלק מהקושי פה, כי הגמרא כאן מצטטת מעשה, מקרה שמופיע רק בסוף העמוד וממשיך עד עמוד ב'. בכל זאת אנחנו ננסה להסביר. ועוד, יש לי עוד בעיה בעניין הקרקע הזה, שאתה כן מאפשר לבחור לגבות פי שניים, כאילו הוא היה מוחזק בידי אביהם שהיה מלווה. אבל ועוד המו הוא דאמר, מו זה אתה, אתה רבה, אתה עצמך אמרת, מסתבר טעמה דבני מערבה. זה מתייחס למה שנאמר בעמוד ב', קוף חף ה' עמוד ב', שאתה אמרת שדבריהם של בני מערבה, והרשב"ם מיד הוא מציין שבני מערבה זה שלחו מיתם. ואנחנו לומדים סוגיה שהוא עליבא דשלחו מיתם, שבכל נותר פי שניים במלווה, אבל אותם שלחו מיתם, הם אמרו מסתבר טעמה דבני מערבה, אתה אמרת שמסתבר טעמם דאי קדים סבתא וזבנה זבינה זביני. לפני שנסביר את זה, זה רק זה אמרה כזאת שמראה שקרקע, עד שאתה לא גבית את הקרקע, זה נחשב רק ראוי לא הסברנו מה היה המקרה, מי זאת סבתא, מה הכוונה של מחירה, לא הסברנו שום דבר. אבל העיקרון שיוצא שאתה עצמך צידדת עם הסבר, עם הטעם שבני מרבה באותו מקרה של הסבתא, שעד שאדם לא מוחזק בקרב הזה לא נחשב ברשותו. העניין של הסבתא, אנחנו ננסה להגיד את זה בעל פה דרך תרשים אצלנו בגמרות המסומנות בשס עוזר, למעלה מעלה רבינו גרשום בעותק שלנו. אתם רואים, עשינו תרשים, והסיפור הוא כך. היה, אתם רואים, נכד הזה היה בעל נכסים, והוא אמר, וכתבנו את הציטוט שלו במילים אצל התרשים, מה אותו נכד אמר. הוא אמר כך: נכסי לסבתא. ואחר כך הוא אמר לירתי, אבל בפועל אחר כך לביתי. יש בת, אתם רואים מתחת לנכד, בת נינה של הסבתא הזאת. אותה בת הייתה נשואה, אז הנכד הזה נתן נכסיו לסבתא, והוא אמר אחרי פטירתה אני רוצה שהנכסים יעבו לביתי. ואחר כך, אז בסדר הדברים, מתה הבת, היא הקדימה את הסבתא במותה, היא הקדימה אותה במיתה. רואים המספר אחד בתרשים שלנו עם פס בתוך המילה בת, כי זה מסמר שהיא מתה ראשונה, ואחר כך מתה הסבתא. ומה שאנחנו לא מראים פה, אבל הבעל של הבת הוא רצה לגבות את הקרקעות מהסבתא, בטענה שהרי אותם קרקעות היו ראויים להגיע לאשתי, ובעל יורש את אשתו ומגיע לי אותם קרקעות. אבל מה נאמר בעמוד ב', רבא שם אומר שמסתבר תמד בני מרבה שלבעל אין תביעה על הקרקעות האלו, כי הסבתא, אגב, מה יהיה עם הקרקעות אם זה לא יגיע לבעל? זה יגיע ליורשים שלה, של הסבתא. יש לה עוד משפחה, זה לא מוכרח להגיע לבעל הזה, והבעל אין לו תביעה. למה? כי הסבתא הזאת, בזמן שהיא הייתה מוחזקת בנכסים, אם היא הייתה רוצה למכור אותם, יכולה למכור אותם. והבת הזאת שמהווה את הבסיס לתביעת הבעל, היא לא הייתה יכולה למנוע מכירת הקרקעות כל זמן שהיו ברשות הסבתא. מה רואים? מה העיקרון פה? שעד שאתה לא מוחזק בקרקע, זה סך הכל ראוי, לא מוחזק, ואין בעל יורש בראוי כבמוחזק. וזה כל מה שאמרנו, זה לרוחו של רבא עצמו. אז אם מסתכלים על קרקע שאתה עתיד לקבל, עתיד לגבות, בין אם מדובר בנינה הזאת, בסיפור עם הסבתא, בין אם מדובר במלווה שעתיד לגבות קרקע, אבל כל זמן שהוא לא גבה, וכאן האבא הזה שהיה מלווה, הוא לא גבה את הקרקע, הקרקע היא סך הכל ראוי. ואם זה כך, איך אתה רבא יכול לומר בקוף חף דל עמוד ב' בסוף שהבחור מקבל פי שניים? אין בחור, בחור לא מקבל פי שניים בראוי. אלו הם היו השאלות, הקושיות של אביי על הפסק או על דבריו של רבא. אני רק אומר ברמז שלא נשכח, ומה שאני אומר עכשיו הוא יהיה חשוב מאוד, אבל אחר כך, רבא ורב נחמן הם דיברו בשמם בשמם של השלחו מטעם, ושאמרנו זה גם שיטת בני מערבה, ולכן נוצר נקרא הסתירה או הקושיה. נמשיך בגמרא. לרב נחמן קשיא, לפי רב נחמן, אם האבא גבה מעות, זה כן נחשב מוחזק, ולכן הבחור יקבל פי שניים. לפי רב נחמן, מעות נחשבות מוחזקות יותר מקרקע, מצד המלווה במבחינת גבייה עתידי. אם הגבייה יהיה במעות, זה כאילו בכיס שלו. אם הגבייה בקרקע, לא. אז הבעיה מקשה. מה ישנה קרקע דלא? לפי רב נחמן, בכל לא יקבל פי שניים בגביית בקרקע שנגבית בגלל חוב שהיה לאבא שלהם. דלאב, קרקע שווה כבוהון. הקרקע הזה שנגבית אחר כך זה לא קרקע שהאבא הזה בשעת מיטתו ישיר לילדיו. מאור נמי, אבילו כספים, גם כספים לאב הנימאות שווה כבוהון, זה לא אותם כספים שהיו ב... במגירה של אבא שלנו בשעת מיטתו, לא השאירו אותם המטבעות האלו. ועוד בעיה, אמר רב נחמן, אמר רב אבא אבוה, יתומים שגבו קרקע בחובת אביהן, בעל חוב חוזר וגובה מהן. רב נחמן אמר בשמו של רבא באבוה ש יתומים, בוא נגיד הם היו הילדים של בן אדם, אותו בן אדם היה גם מלווה וגם לווה, הוא עיווה כספים לאנשים מסוימים והוא גם לווה כספים מאנשים אחרים. אז הוא אומר ש יתומים שגבו קרקע בחובת אביהם, מאנשים שהיו חייבים לאבא שלהם, בעל חוב, מי שיבא כספים לאבא שלהם, חוזר וגובה מהן. הוא יכול לגבות אותו קרקע שנגבית על ידי כך שאבא שלהם יבא כספים. אותו בעל חוב שהיה לו חוב על אבא שלהם יכול לגבות את הקרקע הזה מהם. לפני שנסביר מה שנאמר כעת, רק נחזור. לפי רב נחמן, בכור יכול לקבל פי שניים במעות שגבו היתומים בחובת אביהם, אבל לא בקרקע שאותם יתומים גבו בחוב שהיה מגיע לאביהם. ולמה זה? כי אבא שלהם לפי רב נחמן לא נחשב מוחזק באותם קרקעות שהיתומים גבו, לא מוחזק בהם בשעת מיטתו. לפי מה שרב נחמן אומר פה בשמו של רבא ברבוה, נוצר מין סתירה בדבריו. יש לנו תרשים בצד שמתאר מה שרב נחמן אומר פה. היה על איזו אבא, רואים אותו באמצע ויתומים, אותו אבא הלווה כספים ללווה בציור, האבא הזה מת לפני גביית החוב, לכן שמנו מספר אחד ופס תוך המילה אבא, הוא מת, ואחר כך היתומים גבו קרקע מהלווה, אבל אותו אבא היה חייב למלווה. והדין של רב נחמן בשמו של רבא ברבו אומר שהמלווה יכול לקחת אותו קרקע שהיתומים גבו מהלווה. אז איך המלווה יכול לקחת אותו קרקע? בקיצור, רק אם אנחנו נחשיב את הקרקע כאילו מוחזק בידי האבא הזה. אחרת, אם הוא לא נחשב מוחזק בידי האבא, הוא לא בעל גבייה על ידי המלווה. יש יסוד, יש כלל ידוע שמטלתי לידיעת מי לא משתבדי. אם הקרקע לא היה מוחזק על ידי האבא הזה, אז אנחנו לא נוכל להסתכל על הקרקע שהם גבו בעתיד יותר ממטלטלים של היתומים. זה כאילו היתומים אחר מיטת אביהם כאילו הם קנו את הקרקע עם כספים שלהם. ואם כן, אם ככה היו הדברים, אז המלווה לא היה יכול לגבות את הקרקע. הדרך היחידה שנוכל לאפשר למלווה הזה לגבות את הקרקע זה רק אם הקרקע הזה שהיתומים גובים מהלווה נחשב כאילו כבר מוחזק היה בידי האבא שלהם. וזה בדיוק נגד ההפך ממה שרב נחמן אמר לייל בסוף קוף חף דלד עמוד א', ששם רב נחמן אמר שאם גבו קרקע הבכור לא יכול לקבל פי שניים, כי זה לא נחשב מוחזק בידי אביהם. כאן רב נחמן בציטוט של רבא בר אבוה שמאפשר למלווה לגבות אותו קרקע שהיתומים גבו מהלווה שחייב לאבא שלהם, מראה שהקרקע כן היה מוחזק בידי אביהם. אז כל זה כמובן זה קושיית אביי על גם דבריו של רב נחמן. והקושיה השנייה שהוא מעלה, ועוד פה, זה במילים אחרות, זה מין, כמו שאמרנו מקודם, זה סתירה בדברי רב נחמן. אמר לי רבה כעת מגיב לאביי, אומר לא לדידי קשיא ולא לרב נחמן קשיא, תאמה דבני מרבה כאמינן ולן לא סבירה לן. מה שאנחנו אמרנו בסוף קוף חף דלת עמוד ב', כפי שרמזנו כבר כמה פעמים, זה היה בתוך בני מרבה, או בתוך השלחו מיתם, שהם סוברים שבכור נותר פי שניים בחוב אביהן. אנחנו, זאת אומרת אני, אומר רבה ורב נחמן, עצמנו לא סוברים כך, אלא אנו סוברים כרב יהודה ליאל, שאמר שאין פי שניים בחובות אביהן. זה מה שראינו בקוף חב דל עמוד ב', צורת בית מספר 1, שרב יהודה אמר שמואל אין בחור נוטל פי שניים במלווה. זה מה שאנחנו, זאת אומרת אני, אבא ורב נחמן, עצמנו סוברים. ועוד פעם, כל מה שהסברנו עד עכשיו זה היה כדי להתייחס ולהסביר מה ששחו גם אמרו, שבכור מותר פי שניים במלווה, אבל עם הגבלה. אני אומר זה רק אם גבו קרקע, ורב נחמן אמר רק אם גבו מעות. מקודם אביי בקושתו על רבא הזכיר מעשה עם סבתא, שבעקבות המעשה הזה או הדין הזה, אביי רצה להגיד לרבא שאדם לא נחשב מוחזק בקרקע עד שזה ממש מגיע לידו. כאן הגמרא רוצה לדעת מהי סבתא, מה הסיפור. אנחנו כבר הסברנו את זה על ידי התרשים למעלה, אבל הגמרא כעת מביאה את זה. והנה דהו דאמר להו, אנחנו ממשיכים לקוף חף ה עמוד ב', היה בן אדם שאמר, נכסי לסבתא, זה נכד שרוצה שהזקנה, הסבתא שלו, תהנה מנכסיו, הוא בטרה, ואחריה לירתאי, ליורשים שלי. כך הוא אמר. הביא עלי ברתא דהב נסיבה. לאותו בן אדם, נקרא לו הגברא או הנותן, היה לו בת, בעצם נינה של הסבתא. והיא הייתה נשואה, אז יש בעל, כפי שאמרנו ואנחנו רואים בתרשים. שכיבה, הבת הזאת מתה בחיי בעלה ובחיי סבתא. היא מתה, השאירה בעלה וגם השאירה הסבתא הזאת, ואחר כך מתה הסבתא. בתל דשכיבה סבתא, אחרי מות הזקנה, את הבעל כתבה, הבעל בא, בעל של הנינה, הוא בא וטבע את הנכסים. עכשיו, למי הוא פנה? אז כנראה לסבתא הזאת הייתה יורשים אחרים, יורשים שלה, בני משפחתה, והבעל תובע מהם שמגיע לי הנכסים. אמר אבונה, אנחנו מסמנים אותו כמספר אחד, יש הוא ואחר כך רב נחמן חולקים. אמר אבונה לירתי, כשהנכד הזה, הדובר שנתן את הנכסים, אמר לירתי, הכוונה שלו הייתה ואפילו לירתי ירתי, אפילו ליורשים של היורשים. אז אם היורש שלו היה ביתו, גם אלו שיורשים מן הבת, כולל הבעל, היו במחשבות שלו. אז הוא, רב הונה, פוסק לטובת הבעל. ורב ארנן אמר לירתי ולא לירתי ירתי. הבן אדם אמר סך הכל ליורשים שלי, אבל הוא לא התכוון לכלול בהם את היורשים של היורשים. ורב נחמן, רב ארנן, אינו פוסק לטובת הבעל. שלחו מיתם. אנחנו הזכרנו ששלחו מיתם, אנחנו ראינו את ההתייחסות לשלחו מיתם כבר בדף הקודם. אנחנו מציינים בכוכבית שהסיבה שסימנו את השלחו מיתם עם קופסת אש, זה בגלל ההתייחסות הרב לשיטתם בסוגיה בעמוד א' וברשבם שם. בכל אופן, שלחו מיתם הלכתה כבתי דה רב ענן, שלא לטובת הבעל, ולאו מטעמי, אבל לא מהנימוק של רב נחמן. הלכתה כבתי דרב נחמן, תשימו לב שיש פה נקודה ארוכה, כל הקטע הזה זה ההסבר של השלחו מיתם. אז הלכתה כבתי דרב ענן, דבעל לא ירית, שהבעל לא יורש את הנכסים האלו, ולאו מטעמי, אבל לא מנימוקו. דיילו רב ענן סבר, שבן אדם שאמר לירתי, והכוונה שלו היה לירתי ולא לירתי ירתי, דיילו רב ענן סבר, אף אגב תהווה לברא לברתי לא ירית. לפי רב ענן, גם אם היה בן לבת הזאת, נקרא לזה צאצאה של הסבתא, גם הוא לא היה יורש, כי הוא גם כן נקרא ירתי דיירתי ולא היא. אבל השלחו מיתם אומרים זה לא נכון, שהבן שם, להגיד שהבן הזה לא היה מקבל, זה לא נכון. תאילו הווה לברא לבעלתי ועדה ילית, הבן הזה כן היה יורש. זאת אומרת, כשהנותן אמר שאחרי הסבתא זה יגיע לילתי, זה היה כולל הבן של הבת. ובעל היינו תאימה דלא ירית. הסיבה שהבעל לא יורש, שוב פעם אני חוזר, לא בגלל שהמילה ירתי באה להפוך ירתי דירתי, אלא הטעם שהבעל לא מקבל משום דהווה לי ראוי. וכאן יש דין מיוחד אצל בעל, ואין הבעל נוטה ברוי כבמוחסת. נכון שבעל יורש את אשתו, אבל זה רק בדברים, בקרקעות שהיא הייתה מוחזקת בהן בשעת מיטתה, אבל בסיפור הזה היא לא הייתה מוחזקת בקרקעות האלו, הם היו עדיין ברשות הסבתא בשעת מיטת הבת, דיינו אשתו של הבעל הזה. טוב, אז עד כאן רואים את ההסבר של השלחו מיתם. כל זה, זה היה שלחו מיתם שפסקו כרב ענן. בוא לא נשכח שרב הונה חלק, והוא אפשר לבעל לרשת אותם נכסים. אז כאן הגמרא שואלת, מכלל דרב הונה סבר בעל נוטל בראוי כבמוחזק? האם רב הונה סובר שכן? זה נשארה בצורת תמיהה. אמר רב אלעזר, דבר זה התחיל בגדולים ונסתיים בקטנים. רב אלעזר אומר שהעניין הזה נפתח בדבריו של רב הונה שהוא הגדולים, וביחס אליו אני קטן, ואני בא, אומנם אני קטן ביחס אליו, אבל אני בא לפרש אותו. איך רב הונה מאפשר לבעל לרשת? לא בגלל שבעל יורש את אשתו גם בנכסים הראויים שאפילו לא מוחזקת בהן, אלא יש דין אחר. כל האומר אחריך, יש פה חיצים, אתם רואים למעלה בשורה הראשונה, כאן זה מופיע בעברית, למעלה זה היה בארמית, ובטרה. אז כל האומר אחריך כאומר מעכשיו דמי. אז אותו נותן, הנכד, הדובר, אומר נכסים לסבתא, והכוונה שלו שהסבתא תהנה מהפירות של הנכסים האלו, אבל גוף הקרקע מיד אני מעביר לביתי. אז הבת נחשבת כן מוחזקת בקרקעות, אז אין כאן בעיה של ראוי מצד ירושת הבעל. אמר רבא, מסתברא טעמא דבני מרבא. מסתבר הטעם של בני מרבא, שהם היו השלחו מיתם, שמחשיבים את הקרקעות רק ראוי לגבי הבת ולא מופסקת בהן. דאי קדים סבתא וזבנה זבינה זביני. אם הסבתא הזאת הייתה מוכרת הקרקעות אפילו בחיי הבת, מישהו היה מבטל את המחירה שלה? לא, המחירה הייתה מחירה ולא יהיה כלום לבת. וכל שכן כשמת הבת בחיי הסבתא, שאין אין על מה לדבר כלום לגבי הבעל, שבוודאי שהוא לא יכול לגבות או לרשת. כאן הגמרא פוסקת, רב פאפה פוסקת כמה סוגיות שראינו, הבאנו את זה כנושא בצד בשלהם, כתבנו תחת הכותרת נושא. רב פאפה פוסק הלכה של כמה סוגיות בירושת הבעל וירושת בכור, וכאן המקום לחזור על נקודה שלדעתי נקודה חשובה מאוד כדי ליישב מה שיכול להיראות כסתירות במהלך הגמרות. יש לחלק בוא נגיד, יש לחלק מדי פעם בין דין מוחזק בקרקע כדי לאפשר לבחור לקבל פי שניים, לדין מוחזק בקרקע כדי לאפשר או ירושות אחרות או גביעות מצד נושים במקרים אחרים. זאת נקודה שהיא נקודה די כללית, אבל היא עוזרת כדי לראות דברים נחיל בפרופוציה נכונה, או לראות את החילוקים שראינו במשך הגמרא. אז אמר רב פאפא, הלכתא, אין הבעל נוטל בראוי כבמוחזק. הרשב"ם אומר, מה שנקרא ראוי פה, ראוי גמור, ראוי ממש. כמו שראינו שבעל יכול לרשת את אשתו בקבר, שהיא מתה לפני שנפלה לה נכסים, זה הבעל לא יכול לרשת. ואין הבכור נוטל פי נוטל, כוונה פי שניים, ואין הבכור נוטל בראוי כבמוחזק. מצד בכור הוא לא יכול לקבל פי שניים בראוי כבמוחזק. וכאן הרשב"ם מאיר שאפילו ראוי כמו המקרים שראינו בדף קוף חף דלת, שכשמת האבא היה תבועה ברמת התפתחות של שחת מאוד קטן, ואחר כך נהיה שובלי, או המקרה של הפרחים של התמרים שלופפי, ואחר כך נהיו תמרים. למרות שזה מוגדר כשבח דממילא, למרות שהנכסים האלו היו ברשות האבא בשעת מיטתו, אבל הוא פוסק שהבכור לא נוטל בראוי, זה נקרא ראוי, השבח הזה לא היה בשעת מיטת האבא. ואין הבכור נוטל פי שניים במלווה, בין שגבו קרקע בין שגבו מעות. זה מזכיר לנו את שיטת רב יהודה שראינו מוקדם יותר. הוא היה בדף קוף חף דלת עמוד ב', שאין הבכור נוטל פי שניים במלווה, בלי כל החילוק בין קרקע למעות. אפילו כזה, זה היה בשיטה, זה נאמר בשיטת השלחו מטעם שחלקו על רב יהודה, אבל רב פאפא פוסק כמו רב יהודה. ובסיום אנחנו עוברים לראש קוף חו עמוד א', הוא מלווה שעימו פלגי. זה נושא שלא התעסקנו בו, אבל הרשב"ם הוא נותן לנו את ההסבר. מה זה במלווה שעימו? שהבכור נתחייב לאביו. אותו בכור היה חייב לאבא שלו חוב פלגי. רשב"ם ממשיך, חלק בכורה יחלקו ביניהן. אי הוא הבן הבכור הזה שהיה חייב כספים לאבא שלו, אי הוא מעכב פלגה ונותן לאחיו פלגה, דאבי לי ממון המוטל בספק וחולקים. אני רק רוצה לציין שהתוספות פה חולק על זה, אבל לפי הרשב"ם זה נחשב ממון המוטל בספק, כי אין ידוע אי חשיב מוחזק לאביו, שהבכור רוצה הוא לשעבד נכסיו לאביו לגמרי, ובעין יפה גמר ומקני נכסיו לאביו, כדי שאביו מוחזק באח מלווה, ויטול בא איהו פי שניים. אבל דימה לא שנה בנו בכור משאר מלווה, אולי אין לחלק בין המקרה של הבכור והיחס שלו לאביו ומשאר מלווה, ולכן חוקים. עד כאן שיעורנו להיום.